עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. מחמוד הזהר הוא אחד מבחירי חמאס בעזה, קליינט ותיק שלנו, שאמר אתמול בראיון לערוץ טלוויזיה עיראקי את הדברים האלה. למה משטרי הציונות הערבית החדשה לא שואלים מדוע קרתה השואה? האם משום שמבצעי השואה היו פושעים? או משום שהיהודים במדינות אירופה השתלטו על הכלכלה והפוליטיקה באותן מדינות ושיאבדו את משאבי העמים האלה לטובתם? עמי אירופה שנו את היהודים וגרשו אותם מאחר שהפיצו שחיתות באותן מדינות והשתלטו על כלכלתן, ומאחר שבעת מלחמות שיתפו פעולה עם אויבי אותן העמים. עוד קבע הזהר כי השואה לא הייתה אירוע יוצא דופן, ולא נותרה מדינה אחת באירופה שלא גרשה את היהודים ממנה והרגה אותם, וזה קרה גם בתקופה שקדמה למלחמת העולם השנייה. אז בעידן הזה בו אנו חותמים על הסכמי אברהם ומנהלים רומן עם התנועה האסלאמית הישראלית כאן אצלנו, מן הראוי שנזכור שזה לא חזות הכל. יש כאן עוד מספיק ערבים שהשנאה והקיצוניות שוטפת את נשמתם הארורה. הזהר הוכיח לנו את זה. תודה רבה לך מחמוד. בסבב האלימות הבא הייתי מטפל בו. תודה.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. מבקר המדינה פרסם את הדוח השנתי שלו על מערכת הביטחון. כתמיד נמצאים ליקויים רבים, חלקם חמורים ומחייבים תיקון דחוף. אני מבקש להתרכז בחלק מהממצאים שלו לגבי מערך בריאות הנפש. המבקר מצא כי כשהגיעו ילידי שנת 2000 ללשכת גיוס, כלומר בשנת 2017, 1.4% מהם קיבלו פטור נפשי בגלל פרופיל 21. שנתיים אחר כך התייצבו ילידי 2002. מספר הפטורים הנפשיים הוכפל. 2.7% מהמתייצבים קיבלו 21 נפשי. עכשיו ככה, או שבשנים הללו התחוללה בארץ מגפה סמויה של מחלות נפש, או שבמהלך השנתיים האחרונות ניתנו הנחיות גורפות למטר פטור נפשי לכל מי שרצה. מערך בריאות הנפש שימש תמיד צינור פליטה משירות של חסרי מוטיבציה, אבל אסור שהמצב הזה יימשך. פרופיל כזה עלול להקשות על כל מי שמבקש אחר כך להתקבל לשירות המדינה או לקבל רישיון נהיגה. ייתכן שמי שסתם רוצה להשתמט משירות ומוכן לקבל פטור נפשי, אולי ההכבדות הללו מגיעות לו בצדק, אבל הפתרון צריך להימצא דרך העדפה ברורה למשרתים בכל תחום מתחומי החיים בארץ, ולא דרך הדבקת תווית פסיכיאטרית על אנשים בריאים.
עוד פעם תגיד לי כמה היה ב-2000 וכמה עכשיו?
1.4 ב-2000, ילידי 2000, כלומר אלה שהגיעו ללשכת גיוס ב-2017.
כן.
וכעבור שנתיים זה הוכפל, 2.7% כבר קיבלו פרופיל 21.
לא בשנת 2000 אלה שהגיעו ללשכת גיוס.
לא, לא, לא.
כמה היה בשנת 2000, כאילו ברטרוספקטיבה יותר, ביותר מקרו.
לא זוכר.
אני חושב שההידרדרות היא מאז שאתה לא קרפר.
ב-2000 אני השתחררתי ומספר החולי נפש ירד בצד.
אני אגיד לך לה, כי פתאום הנוכחות שלך גרמה להרבה אנשים לחשוב שהם שפויים. אתה מבין מה אני אומר?
כן, לא נעים להם לבקש פטור על דבר כזה.
אפשר לבקש מאביב גפן שיכתוב, יעדכן את השיר אנחנו דור מטורלל?
אפשר לבקש, כן.
שאלה היא גם באמת.
איש פנוי לבקשות.
טוב, בסדר, אני בטוח גם שאתה די מסכים עם השוטר שלי.
ודאי, ודאי. וצריך לזכור ולהזכיר בהקשר הזה את הקשר ההיסטורי הידוע בין חאג' אמין אל חוסייני להיטלר. הוא ישב אצלו במפקדה בשנות המלחמה.
בסדר, אבל יש, משתנה פה העולם. בוא חגגו, טוב, אמרתי חגגו. ציינו את יום השואה במצעד, אפילו האמירויות, והסכמי אברהם, ומנסור אבס, ואני בעד הכל, אבל אסור לשכוח. אותם גורמים קיצוניים שנשבעו לחסל אותנו פה, עוד פה, והם אפילו חושבים שהשואה הייתה דבר בסדר גמור, אני לא אגיד טוב. שמע, הזהר הזה הצליח לעלות לי את הסעיף, וזה עבר גם כמעט מתחת לרדאר, כמעט לא ראיתי את זה, אתה יודע, פעם אירוע כזה היה מעצבן באמת.
כן, חמאס, תשמע.
התרגלנו.
לא.
הם גם לא יורים, אז שיצדיקו את השואה, העיקר שאין רקטות.
העיקר שהם שקטים, נכון. שיש הסדרה שקטה.
עורכת ומפיקה היום אפרת קורמן, אחראי לשידור איציק אהרון. בוא אני אעדכן אותך רגע מה בגזרת המשאלים. כדלהלן. המשאל הטרי ששאלתי עכשיו בטוויטר של הרדיו שלי ואריה בתקווה שיעשה לזה ריטוויט, האם נתניהו מנסה לחמם את החזית מול איראן כדי לסדר לעצמו ממשלה? מה פתאום? אחד, תעמידו פני מופתעים, שתיים, לא יעלה על הדעת, שלוש, ואני מקיאוולי סקרן, ארבע. על השאלה של אתמול, הנה התוצאות. 3,579 מצביעים ומצביעות, יפה מאוד המספר. השאלה הייתה, מי קיבל את החשמל בנתנז? אגב, לא ידענו אתמול שלא הייתה הפסקת חשמל.
לא הייתה הפסקת חשמל, סתם שריפה קטנה.
זה לא סייבר, זה פיצוץ, קינטי, אמיתי. בור של 7 מטר, והכי מצחיק, דובר הוועדה לאנרגיה האטומית של איראן, בא לזכור את ה...
וחלה.
לא, נפל לבור. שבר את הקרסול, ברצינות.
על זה נכתב, בור קרה ויחפרהו. על זה נכתב, ממש על זה. אבל פיצוץ יכול להיות גם כתוצאה מתקלה. כלומר, אם מישהו גרם לתקלה או תקלה הראה, ואיזה פיוז התפוצץ והיה שם ליד זה נגיד.
יש מצב. כרגע אני חושב שרוב הערכות מדברות על פיצוץ אמיתי, לא כזה שהסייבר ארגן אותו, אבל בואו, נעקוב אחרי הניו יורק טיימס בסקרנות רבה. כן. מי קיבל את החשמל בנתן, שאלנו אתמול, אנחנו ענו 30%, האמריקאים ענו 2%, שביתה של הוועד, 22%, פה.
או, יש תודעה מעמדית, גם בקרב המאזינים שלנו, כן.
ונקרא מחר בניו יורק טיימס, 46%, זה ניצח. עכשיו, כשנגיע סוף סוף גם לתוכנית, בוא תאמר לי בטובך על מה לא נדבר היום.
אור הלר שאל את שר ההגנה האמריקאי על הפיצוץ באיראן. גנץ שלף ראשון ואמר לאור הלר שיוריד לו את הראש. אין ספק, גל אלימות קשה שוטף את הארץ.
נורא, תקרית ירי עם אברכים בגבול מצרים. חיילי צהל כנראה קיבלו הוראה לירות כשרכב דוהר מולם, יפה.
הסדרה מנאי קיבלה את פרס האקדמיה לסדרת הדרמה הטובה ביותר אצלי, אם קיבלו אותה מזמן.
דוח בקר המדינה, ברוב מחנות צהל אין מערכת לסיכול רחפנים, אנחנו הרחפנים.
אחרי שסירבו להציר אמונים למדינת ישראל, חברי הכנסת הערבים הושבעו היום. מעניין איך פתאום יש להם אמון במדינה, אולי זה כי הם הבינו שלא יקבלו משכורת.
לירז נתן הסייעת של כרמל מהודה הורשעה בתקיפת פעוטות בגן, המשפחות כועסות למה תקיפה ולא התעוללות, נמתין לגזר הדין.
מסתמנת פשרה בעניין רכש מיליוני מנות חיסון נוספות. גנץ יורד כנראה מהעץ, יקנו חיסונים, אבל לא בפייזר, אלא בטיסנקרופ.
חלד משל נבחר לראש חמאס חול, יוסי כהן לטיפולך, בברכה.
בדברי הפרידה שלו אמר השופט מלצר שהוא שמח שמתנגדי בית המשפט לא הצליחו לחוקק את פסקת ההתגברות. אבל אם חבריו יפילו את חוק הלאום, זה יקרה, זה יקרה, אל תדע.
זה יקרה, יפילו את חוק הלאום, לא, הם לא יפילו אותו לדעתי, אבל נחכה ונראה. טוב, אנחנו נדבר תכף בהרחבה לנושא האיראני, נתנז, שמתנז וכל זה, אבל קודם לעדות אילן ישועה, שנמשכת היום, ביום הרביעי שלה, מעניין מתי זה ייגמר, ומאוד יותר מעניין החקירה הנגדית, מה היא תעולל. תשמע, היום הוא סיפר על הסרטון המפורסם, הערבים נעים בכמויות, סרטון שהרבה מאוד אנשים אמרו, כולל בחקירה הזו, ניצח לנתניהו את הבחירות, איך ניר חפץ מעביר אותו לאילן ישועה, אילן ישועה שם אותו בדף הבית ומחזיק אותו שם, כל יום הבחירות, בניגוד, אתה יודע, לאינטרנט שאחרי 20 דקות מעבירים.
אבל תראה, איך עד היום מזכירים את הסרטון הזה ואת האמירה הזאת, כלומר זה בלי ספק היה חדשות, זה לא היה משהו בשולה, זה הערת אגב של מישהו שהוא הבליט אותה באופן מלאכותי, זה עד היום אייטם.
קודם כל זה אייטם, שנית חדשות באינטרנט, לא חשוב באיזה גודל, עולות ואחרי 20 דקות ירדות מהכותרת. בוואלה זה היה כל היום. אם אני רוצה לתרגם לך את זה לכסף, נניח היית צריך לקנות את המודעה הזאת בעמוד השער כל היום, זה מיליונים. ליום שלם ויום הבחירות, כן? עכשיו, חפץ כותב לישועה, הראיתי לביבי מבסוט. אחר כך דובר על הרעיון המטורף, כמה ימים לפני הבחירות שדוב גילהר מוואלה עשה לנתניהו, והיו שם צווחות ודרישה לא לשדר אותו, ואז סוכם מאחורי הגב של כל המערכת, שלחו את הרעיון לחפץ, וחפץ ערך אותו. ועוד כמה דברים לפני שנפנה למוריין, התכתבות וואטסאפ, אור אלוביץ' לישוע, הצלת את ביבי, זה אחרי הבחירות. ישוע, אל תצחק, מה שחשוב זה שיעריך ויודע לומר, למר תודה. שאול אלוביץ', נקווה שכן. אור אלוביץ', לא נקווה, נדרוש. ואחרי אישור בזק יס, ישוע לאלוביץ', מזל טוב, אלוביץ', תודה, יש לך תרומה בעניין. מישהו שעבד אז בוואלה, והוא חברנו אמיר טיבון, שלום.
ערב טוב לך, שלום. באמת הכל בסדר.
אז אני מניח שבמסגרת כל השמות קוד באותן קבוצות וואטסאפ, אתה לא ידעת ששם הקוד שלך הוא העצם.
לא ידעתי בזמן אמת, כשעבדתי בוואלה. אני מקווה שהיום כשבעיתון הארץ המעסיק שלי לא משתמשים בשמות קוד כדי לתאר אותי, אבל בדיעבד באמת גיליתי שבשיחות של אלוביץ' ואילן ישוע קראו לי בכינוי הזה העצם, אולי כי הייתי עצם בגרון, אולי איזה משחק מילים.
לא טיבון, מה זאת אומרת כי הייתי עצם בגרון? קוראים לך טיבון.
טיבון.
לא נעלב מזה. כלומר, יש להם כרגע צרות יותר גדולות מאשר הכינויים שהם הדביקו לי בשיחות.
כן.
תגיד, איך אתה מסתכל על ה... אתה בכל זאת, אתה... למה נפלטת משם? אתה עזבת ביוזמתך, או שהראו לך את הדלת, או שהבנת את הפרינציפ? מה, אתה עברת לארץ, ואז יצאת בשליחות הארץ לוושינגטון, חזרת, למה זה קרה?
תחושת מיקוי?
זה היה בשלב די מוקדם, ארי. אני הייתי כתב מדיני בוואלה באמת 3 שנים, תפקיד שהיו תקופות שמאוד נהניתי לעבוד בו, אבל בתקופות שבהן שעות הצנזורה היכה בנו העובדים בצורה יותר קשה, זה הפך להיות בלתי נסבל, ובסוף באמת עברתי לארץ לתפקיד של הכתב בוושינגטון. אני כן יכול להגיד שדוד, אני רואה אם זה יעלה בעדות של אילן ישוע, הוא כן ניסה להשאיר אותי בוואלה, ובשלב מסוים אמר לי, הייתי רוצה להשאיר אותך, אבל האנשים שבאמת מחליטים לא מסכימים בגלל איך שכתבת על נתניהו. שאגב, אני בכלל כופר בטענה שהיה איזה משהו בסיקור שלי שהיה מאוד שלילי, אבל זה אולי דיון אחר. אני לא חושב שעיתונאים בכלל צריכים להיכנס לעמדה מצטדקת כזאת, אבל זה היה אמירה חד משמעית שלו.
מתי אמרת פעם אחרונה משהו טוב על נתניהו? לא סתם, אני שואל בשביל חברים.
חבר שלי.
בתקופה שכתבתי בוואלה, אני אספר לך משהו הרי. נתניהו באיזשהו שלב עשה כל מיני שיחות תדרוך כאלה לעיתונאים, בתקופה שבה באמת התחילו החקירות נגדו. ואני יצא לי להיות בכמה שיחות כאלה, גם בתור כתב בוואלה וגם כתב מדיני, וגם נסעתי איתו בזמנו לנסיעה שעשה לאפריקה ב-2016. והוא כרגיל מתלונן על הסיקור שלו, לא דווקא עליי ולא דווקא על וואלה, אלא בכלל איך משקרים אותו בתקשורת, לא כותבים על זה ולא כותבים על זה. בשלב מסוים אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, על חלק מהדברים שאתה מתאר פה, אני בוואלה באופן אישי כתבתי היחסים עם מדינות באפריקה ועם הודו ועם יוון, למה אתה אומר שלא כותבים על זה? ואז הוא אמר במין חצי בדיחה, אולי זה כי אלוביץ' הכריח אותך. האמת שדווקא
למה אתה לא את תביעה?
דווקא האייטמים האלה שאני הזכרתי, המדיניים, לא היו בגלל איזו דרישה של אלוביץ', אלא כי בתור כתב מדיני חשבתי שצריך לסקר את היחסים עם הודו ויוון והנסיעה של נתניהו לאפריקה וכדומה. הדרישות שלהם היו בעיקר על נושאים פוליטיים ועל נושאים משפטיים שקשורים לנתניהו, אבל בשלב מסוים זה גם כן זלג למדיני, וזה מבחינתי היה מאוד קשה. למשל, אני זוכר איזו נסיעה לניו יורק עם ראש הממשלה, שיש עניינים מדיניים לכתוב, ופתאום אני רואה שבכלל מחתימים את השם שלי באתר על כתבות של תדרוכים נגד נפתלי בנט והילד שקד.
ואתה חתום על ידיעות שלא כתבת?
זה היה מאוד, מאוד מכעיס, ואני גם חושב שזה היה סביב תקופה שהיו פיגועי דקירה והיה איזה מין גל טרור, וכל פעם הרי שיש אירועים מהסוג הזה, אז האינסטינקט אז היה לתקוף את בנט ושקד, שהיו מעבירים ביקורת על נתניהו. באמת, דברים שהם...
רגע, אתה לא ענית לי, טיבון, העצם, אתה לא ענית לי, אתה ענית לי כאילו בהתחכמות. הופיעו בוואלה ידיעות בחתימתך שלא אתה כתבת?
זה היה מקרה אחד כזה אז, שאני דרשתי כמובן לשנות את זה, אבל זה סתם דוגמה לטירוף ולטרלול שהיה בשלבים האלה.
אריה לא היה עיתונאי, אז הוא לא מגן. אריה, תאר לעצמך, אריה, שאני אעשה פה שוטר בשמך, שקורא לאי פינוי חן אל אחמר.
אוקיי, זה סביר לגמרי שאם אני לחץ בזמן ואני אבקש ממך טובה, תכתוב לי, זה מה שיצא, אני לא אופתע. אבל עמית, תגיד, יכול להיות שזה סוג של הבעת הערכה אליך? כלומר, תראה, גם הנשיא לא כותב את כל הנאומים שלו לבד.
אתה יודע מה? בוא נלך עם הפרשנות המקלה שלך, כי אגב, זה גם מקרה שאני אפילו לא חושב שהוא מצא את דרכו לכל הכתב אישום המפורט הזה, שיש שם איזה 300 ומשהו דוגמאות אחרות של עיוותים כאלה ואחרים במסגרת מערכת היחסים הזו של הציר הזה, של אלוביץ' ונתניהו ואילן ביניהם.
תגיד. עכשיו תראה, אתה עיתונאי מנוסה. במערכות תקשורת אחרות שעבדת בהם לא הופעלו לחצים מצד מרועיינים או פוליטיקאים כאלה ואחרים לשנות את הנוסח, את הצבע, את המיקום?
לא בצורה הזו, לא ברצף הזה של באמת בקשות אינסופיות, וגם לא בצורה שלא משרתת שום דבר עיתונאי. אני חושב שאנחנו עיתונאים צריכים להיות פתוחים לביקורת על העבודה שלנו, ואנחנו צריכים להיות קשובים לטענות שקשורות לסיקור שלנו, וצריך לדעת להודות בטעות ולשנות, ולי בקריירה שלי יצא לא מעט פעמים, ככתב, כעורך, לבוא ולהגיד, כאן עשינו טעות, כאן צריך לשנות, ובסוף לאנשים, גם לנתניהו, יכולות להיות טענות מאוד לגיטימיות.
תמיד יש טענות, אגב, אריה, אמיר הוא לא כזה עיתונאי מבטיק ומנוסה, הוא בחור צעיר, אני לא יודע אם הוא אוהב שאומרים שהוא הבן של אלוף במילואים נועם טיבון, אז אמרתי בכל זאת, מחפת לי.
לא יודע איך זה רלוונטי לדיון, אבל מה שאני רוצה
למקם אותך...
מה שאני רוצה לענות לאריה זה ש... אובססיה מהסוג הזה ובקשות מהסוג שהופעל בוואלה וסיפור כמו שסיפרתי עכשיו שמחתימים כתב על ידיעה שהוא בכלל לא קשור אליה כדי לתקוף יריבים פוליטיים בגלל איזו בקשה, זה לא דברים רגילים.
תקשיב, 35 שנה
זה לא סתם תמונה גרועה שלי, תחליפו בבקשה, זה משהו אחר.
כל הפוליטיקאים מבקשים ובאים בטענות, זה מקח וממכר ואתה צריך לעמוד בלחצים ואתה צריך לתת ולקחת, אבל הכל במסגרת הגבולות הגזרה. פה אמר אילן ישועה בעדותו 13 שנה הוא היה עמד בראש וואלה, כל הבקשות האלה שהוא קיבל מכל הפוליטיקאים 13 שנה, זה פחות או יותר ביבי ושרה בשבוע אחד, ואני כבר לא זוכר מי אמר בהקשר הזה, זה זוג שבלתי ניתן לרצות. זאת אומרת, התיאבון הוא תמיד תהיה להם טענה, תמיד ירצו עוד, תמיד ירגישו שדפקו אותם, תמיד ירגישו שמגיע להם. והדבר האחרון שאני רוצה להוסיף בהקשר הזה, המתת, הרי בסוף תראה לי פוליטיקאי שמציע עטבות רגולטוריות במיליארדים תמורת הדבר הזה. זה מה שהופך את זה לתיק פלילי.
שוב, אני לא פרשן משפטי, אני נותן כאן באמת לבית המשפט לעשות העבודה שלו בהקשר הזה, למרות שאני כן חושב שמה שאני ראיתי, זה תמיד היה נראה לי שיש כאן משהו מאוד מוזר, ובשיחות עם אילן ישוע לאורך הזמן, התחלתי להבין, הוא היה אומר לנו, הכתבים, יש פה אינטרסים גדולים יותר מהאתר, יש פה דברים של קבוצת בזק, ובשלב מסוים, אחרי התחקיר של גידי וייץ בארץ בשנת 2015, הקלפים כבר היו יותר על השולחן, והוא היה אומר לנו, עוד קצת סבלנות, ואלוביץ' השיג את מה שהוא צריך מנתניהו, ואז הדברים השתנו. אז זה היה ממש על השולחן. אבל שוב אני אומר, וזה חשוב בעיניי השאלה של אריה, אנחנו לא מדברים פה על איזה מערכת יחסים, שפוליטיקאים מתלונן, שמתם תמונה לא טובה שלי, או הכותרת הזאת לא הוגנת. זה לא באזורים האלה, ואגב, אני חושב שכל פוליטיקאי, טענות מהסוג הזה, וגם לא רק פוליטיקאי, כל אדם שאנחנו מסקרים וכותבים עליו, צריך להיות פתוחים לשמוע, ולדעת
ברור,
לענות, ולעמוד בלחפים.
ולהתנצל, ולתקן, וברור.
אבל גם לתקן כשאפשר, בדיוק. זאת אומרת, אם הסיפור היה שבנימין נתניהו בא ואמר, פרסמתם ידיעה לא הוגנת על הבן שלי, למשל, והידיעה הזאת תוקנה, זה סיטואציה אחת. אבל מה שאנחנו מדברים פה, שיש לחצים להכניס ידיעות פוליטיות נגד נפתלי בנט.
עזוב קמפיינים נגד בנט, לערוך רעיון.
משום היגיון עיתונאי מאחוריהם, זה סיטואציה אחרת לגמרי.
וכמו שאמר, כמו שהוא אמר לו, נדמה לי אלוביץ' לישוע, וואלה זה גרם ובזק זה 100 טון, אל תשווה, אנחנו עובדים בשביל בזק. אמיר טיבון, תודה.
תודה רבה.
תודה חברים, להתראות.
שוב, הנושא האיראני יהיה כאן בהרחבה אחרי הפרסומות. אנחנו קודם כל מדברים עכשיו על הטרור ברחובות אריה, ואומרים שלום ל... אני יכול להגיד, ניצב משנה בדימוס, אפרים ארליך לשבר סגן, מפקד משטרת התנועה, נכון?
תדבר ברור.
קרמשנית, שלום.
שלום קרמשנית, שלום לך.
שלום לכם, אתם הזמנתם טקסי במקרה?
הזמנו טקסי, ולא באת.
ולא באת. כי פחדת, כי יורים ברחובות, ואתה הראשון שבורך.
אני בדרך, תנו את הכתובת, אני בא.
בדרך, נית משוריינת?
סל לכפר אדומים.
כן, שמה לא יורים.
יורים, יורים, אבל הערבים.
ברוך, לא יורים בזמן, כן, די שקט.
טוב, תגיד קרמשנית עכשיו ברצינות. אנחנו רואים את צבר ב-48 שעות, אני קראתי את זה מתוך הודעה של ליברמן היום, באמת, אתה קורא את זה, זה כאילו אפגניסטן, השאלה אם זה נדמה לנו, ותמיד זה היה, ותמיד המשפחות פשע חיסלו חשבונות, אנשים נכנסו לפיצוצייה עם תת מקלע, ומכוניות התפוצצו בקצב מסחר כזה, אגב, מדברים על זה שהעניינים באשקלון בדרום, זה המלחמה בין דומרני לבין שלמה.
לבין שלמה, כן.
שניהם עדיין בכלא, אבל הולכים לצאת, אז הם כבר מתחממים, מה אתה אומר?
בוא תראה, חיסולים תמיד היו בעולם התחתון ותמיד יהיו בעולם התחתון, העניין הוא מה קורה, מה עושים על מנת למנוע ולא להסלים את המצב, ופה אני חושב שיש הרבה מה לשפר. כושר ההרתעה עבד, שכן אם היה כושר ההרתעה אז לא היו קוראים בקלות כזאת כל המקרים האלה, גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי. אין מה לעשות, כושר ההרתעה עבד. ומכיוון שכך, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, האלימות אצלנו בחברה באופן כללי, בלי קשר לארגוני פשיעה, היא בשמיים. היום אם אתה מהיר לאיזה נהג, אתה מסתכן במקרה הטוב לחטוף איזה פצצה לפרצוף, ובמקרה הגרוע איזה תקירה. אנחנו הפכנו להיות פה, לחיות בג'ונגל, סוג של ג'ונגל. אז מה אתה רוצה מארגוני הפשיעה שזה דרך החיים שלהם?
עכשיו, איך מחזירים את כושר ההרתעה הזה? זה להפעיל כוח מול כוח, או יותר מודיעין וחדירה לארגוני הפשע?
אריה, ראשית המשטרה, יש לה מודיעין, הם יודעים הכל. יש מודיעין, יש הכל. הבעיה זה לתרגם מודיעין לראיות. העניין הוא, שכשכבר יש נניח ראיות או משהו, אנחנו צריכים, להפוך את זה לכתב אישום, וזה בעיה, ותורך 512, כמה שנים מתנהל תיק. לכן אני בא ואומר, רבותיי...
הלו, מה זה 512? אנחנו לא כולנו שוטרים.
פרשה 512, עם עדי המדינה, עם הברג'ל, וכל החבר'ה שנמצאים עדיין עצורים. פרשה 512, פרשה שהמשטרה, שישה עדי מדינה, שכל בחירי הפשע יושבים במעצרים עד תום ההליכים כבר כמה שנים. אז זה לוקח כמה שנים. אני בא ואני אומר, הלו, סעיף 3 לפקודת המשטרה מדבר על כך שמשטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות וגילויין, תפיסת עבריינים והבאתם לדין. אני אומר לשנות מאוד חשיבה, מניעה, למנוע, בשלב הזה למנוע, להציף את השטח בשוטרים מיומנים, לא בשוטרים שלא יוצרים הרתעה, בשוטרים מיומנים שיתנו תחושת ביטחון לציבור. זה מה שצריך לעשות בשלב הראשון, במקביל לפעילות אחרות, מס הכנסה, תקיפה כלכלית, תקיפה תצפיות, מעקבים, כל מה שאתם רוצים ולא רוצים. שוטרים מיומנים ברחובות. תראה, המשטרה מכילה 30,000 שוטרים. כמה מתוכם זה כוח מבצעי? תעשו שם אורגניזציה. כמה נהדות עובדות במשמרת? זה לא מספיק. שעשו איזה שינוי בכמה חשיבה. האזרחים משווים לביטחון.
תגיד, זה נכון, קרם שנית, זה נכון שפעם, כשהיינו צעירים, הייתה עוברת ניידת ברחוב, העבריינים היו מרכינים ראש וזזים הצידה, והיום מסתלבטים.
היום אין תנך נצל הבילוי, שיש שם מדור מרכזי. אני מסתובב בעיר כל היום וכל הלילה.
מה זאת אומרת? אין ימר? אין ימר בתל אביב?
יש ימר, אבל הייעוד שלו השתנה, אני לא רואה ניידות בילוש. פעם היו ניידות בילוש, שלושה סוסונים בתוך ניידת, היו רואים עבריין קופצים, בדיקות, עניינים סיפורים, היום אני לא רואה את זה, אין את זה.
שלושה מה?
סוסונים.
לא
מיודים. יהודים בריאים. ראית את הסדרה השוטרים?
לא, אמרתי לך פעם, אני אין לי... היה לי איזה 36 שנה במציאות, מה אני אקח את זה בסדר?
לא, זה סדרה על מקרה, על הסיפור בנהריה, על הסיפור שהשוטרים התגיעשו.
אני מכיר את הסיפור הזה, זה מחדל גדול ביותר של פיקוד המשטרה, שחבל שזה הגיע למצב הזה ולממדים האלה, ובסופו של דבר הם עשו משהו.
קרם שנית, תשמע, בן כל הזמן אומר לי ככה נראית משטרה, כי אין מפכ"ל קבוע, אין
פיקוד. לא, גם אין שוטרים, אריה.
זה קשור לצמרת הפיקוד?
ויש מפכ"ל.
בוודאי. קודם כל אני חושב, בין עכשיו התנפל עליי, אני חושב שהמינוי של קובי שבתאי הוא מינוי בעייתי, הוא לא האיש המתאים להיות מפכ"ל, מכל מיני סיבות.
אז למה שאני אתנפל עליך? אני לא מכיר אותו, אז אין לי דעה בזה.
אמרתי לך פעם שהוא שטוטניק, אז אמרת לי שאתה אוהב שטוטניקים.
זה נכון, שזה אני משדר עם אריה.
אז הוא שטוטניק, הוא לא בשל להיות מפכ"ל, יש בעייתיות בהתנהלות שלו בעבר.
מה שמפריע לי, קרמשנית, מה שמפריע לי בו זה שהוא איננו, הוא נעלם. מפכ"ל ביום כזה צריך לדבר. מפכ"ל צריך להציג תוכנית, והבן אדם לא אמר מילה מאז שהוא מונה.
שום דבר, ולא גם האבא שלו, השר לביטחון פנים, איפה נעלם אוחנה? איפה? אם הייתה איזו הפגנה בבלפור, אז היית רואה את אוחנה, או בכניסה לבית המשפט המחוזי. אבל אין שום דבר, עזוב, אתה לא רואה שום דבר. גם מפקדי המחוזות, הם לא מאמינים. זה לא מפקדי מחוזות כמו יגאל מרקוס. חביבי, יגאל מרקוס היה אצל השטח, היה קורה משהו, קורה לפקד ימר, הלו, מה קורה ביפו, מה קורה? להקים כוח משימה, לעשות עבודה, אני רוצה את כל הימר, מטפל בזה. היה מגיע את לפקדת, היום כולם, כל אחד נראה לי רוצה להעביר את הקדנציה שלו בשקט, ואלה התוצאות, זהו.
אז רגע, מה זה, תראה, כי אתה יודע, תמיד קל להגיד, אין תקציבים, אין פה, אין שם. המשטרה דווקא קיבלה בשנים האחרונות תקציבים, הגדילה כוח אדם, אגב, אתה צודק, אבל...
די, מספיק, בוא תיקח אותם ותגיד, עם מה שיש לכם, עשיתם את המקסימום? אני אומר לך, לא, יאללה, די, מספיק. לקחו, פרקו כל מיני יחידות, מקימים כל מיני יחידות טקטיות, ורחפנים, וחלליות, ולוויינים. אלו, השוטרים ברחובות, שישפשפו זריות, מספיק עם כל השטויות.
אגב, שיתחילו עם הבריונות כביש, ומשם נתקדם. אפשר משם להגיע להרבה מאוד עבריינים כבדים דרך הדבר הזה.
נכון, נכון.
טוב, קרמשנית כרגיל, היה לנו לעונג, ותשמור על עצמך, מסוכן שם בחוץ.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. טוב, הגענו לנתן, זה מי שהיה ראש המל"ל, ראש חטיבת המחקר באמ"ן, היום בכיר במכון ירושלים מחקרים אסטרטגיים, אלוף מילואים יעקב עמידרור, שלום.
ערב טוב.
החדשות האחרונות הן מהאירוע זה שאיראן אומרת זיהינו את האדם שגרם לפיצוץ, זריף אומר ננקום בציונים, הם מאשימים אותנו, ואגב השב"כ והמוסד היום מפרסמים שאיראן מנסה לפתות ישראלים לצורך חטיפתם בחול בפרופילים מזויפים באינסטגרם של נשים שלכאורה עוסקות בתחומי העסקים והתיירות, מנסות למשוך ישראלים למפגשים במדינות כאלה שאפשר לחטוף מהן. תגיד, יש להם יכולת היזק משמעותית לנו?
יש להם יכולת היזק משמעותית לנו, ותלוי באיזה רמה הם ירצו לייצר את המפגש הזה. יכולים לחטוף, כמו הדוגמה שנתתם, זה לא תהיה הפעם הראשונה. הם יכולים לפגוע בישראלים ומוסדות ישראלים בחול, זאת לא תהיה הפעם הראשונה. הם יכולים לפגוע במוסדות יהודיים בחול, גם זאת לא תהיה הפעם הראשונה. הם יכולים לנסות מה שהם ניסו לעשות לספינות בבעלות ישראלית, זה לא בדיוק ספינות ישראליות, אבל בבעלות ישראלית, וגם זאת לא תהיה הפעם הראשונה, וכיוצא בזה, וברמה הכי עליונה, הם יכולים לראות טילים על עבר מדינת ישראל.
או על ידי הפרוקסי, חיזבאללה.
זה לא ממש משחק מלוכלך להבטיח בחורות ובסוף לגמור בכלא בטהרן?
אני בענייני לכלוך, אני לא מבין, אני לא יודע להעיר על שום הערות, אני חושב שאריה שזה התחום שלך.
קיבלת מה שמגיע לך, הרי ניסית להטריל אותו. תגיד, אני עכשיו, אתה ואת עם נתניהו, ואתה נחשב לאחד ממקורביו, אני לא אומר את זה לגנאי.
אני לא יודע מה זה מקורבים, אני עבדתי עם ראש הממשלה, ואני גאה.
אתה יודע שאני לא לוקח את זה לחובתך, אלא להיפך. דווקא בגלל זה אני שואל אותך, יש הרבה ביקורת, אני שומע אותה באוזניי, בתוך המערכת על זה, לא על הפעולות, אלא על ההחצנה, על ההתרברבות, על כמעט לקיחת אחריות, בקטע שאפילו רמיזות שאולי זה הולך לפוליטיקה, או צריך שעת חירום, להרכיב ממשלה. אתה דוחה את זה, או שיש פה על מה לדבר?
אני לא יודע, לא הייתי בשום דיון כזה, אני לא יודע מה להגיד. אני יכול להגיד מניסיוני עם ראש הממשלה, שהוא היה בתקופה שעבדתי איתו מאוד 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 ענייני. אני גם לא מצליח לראות מה הוא ירוויח בזה בתחום הפוליטי. אני לא מבין גדול בפוליטיקה, אבל אני לא רואה אף אחד מאלה שלא רוצה להצטרף לממשלה, שלא מצטרף לממשלה, כי הייתה התרברבות בנושא האיראני. לכן, ההיגיון לא מובן לי. זאת אומרת, הקשר בין ההישג הפוליטי המצפה על ידי כל מיני אנשים לבין ההתרברבות, אני לפחות לא מבין אותו, אתם מבינים בפוליטיקה יותר ממני.
אז אני לא נכניס אותך לזה, לא נגרור אותך לזה. יש קשר, אבל נעזוב אותך מזה.
תראה, יש כל מיני אנשים שאומרים שכנראה הידיעות על הספינה האיראנית יצאו מאיתנו, אבל אין איזה הליך מסודר שבו גורם במוסד או במשרד הביטחון מודיע לאמריקאים, תשמעו, האונייה הזאת זה אנחנו? זה לא חלק מהליך מסודר ואז אולי האמריקאים ידליפו את זה?
במקום שבו אנחנו מחליטים להודיע לאמריקאים, וזה חלק ניכר מהמקרים, בעיקר בפעולות קינטיות, אנחנו, יש הליך מסודר, צריך להחליט באיזה רמה עושים את זה, יותר מפעם אחת, אני עשיתי את זה מול הבית הלבן, יש דרך לעשות את זה מול הפנטגון, ויש לעשות את זה מול ה-CIA, תלוי את מי מתדרכים, ואז גם קובעים אצלנו מי המתדרך.
עכשיו...
אם זה מול הבית הלבן, זה לשכת ראש הממשלה, אם זה מול הפנטגון, זה באופן טבעי משרד הביטחון.
ואז, עכשיו... ואז באופן טבעי, אם באמת ההדלפה הזאת היא מארצות הברית, אז אלה חדשות רעות באמת.
היות ואני לא יודע מי הדליף, אז אני לא יודע לאשר את זה שזה חדשות רעות באמת, אבל מהניסיון בעבר, יותר מפעם אחת האמריקאים הוציאו החוצה דברים כאלה, בעיקר כדי למנוע מחשבה בצד השני ולא לרגע אחד שזאת פעולה אמריקאית.
אגב, הם עשו את זה גם היום, דובר אמריקאי רשמי אמר, הבהיר, אין לנו שום קשר לאירוע בנתנז, whatsoever, ובהקשר הזה, בתחום שאתה כן מבין בו ומבין בו הרבה, הפגיעה בספינה של משמורת המהפכה מתרחשת פחות או יותר ביום שמתחדש המסע ומתן העקיף בווינה. האירועים עכשיו עם נתנז, ביום שנוחת פה שר ההגנה האמריקאי אוסטין, דעתנו על חידוש המסע ומתן בווינה ידועה, גם דעתך. אנחנו פה מנסים להסביר בעצם לאמריקאים ולעולם, רבותיי, אנחנו הילד המשוגע, אל תעיזו לחזור על שגיאות העבר, כי אנחנו קקל לכם את המסיבה.
תראה, אני לא בקיא בשתי הפעולות האלה והפרטים הטכניים שלהם, אבל אני יכול להגיד בוודאות שלהכין כזאת, כאלה פעולות, לוקח הרבה מאוד זמן. כמה ידעו אולי על האירוע בווינה, ידעו שבוע קודם. אי אפשר לארגן פעולה כזאת בשבוע. אין שום דרך בעולם לארגן פעולה כזאת בשבוע. ולכן אני מעיז לנחש, אני לא יודע כמובן, אני מעיז לנחש שזה לא קשור, מקסימום נשאלה השאלה האם ראוי לדחות את הפעולות האלה בגלל
כן, כי דברים כאלה כבר היו בעבר.
כן, כן, ודאי. לפעמים יש לנו רצון להצביע על זה שאנחנו לא מרוצים. לכל אחד יש באמר, זה לא רק האמריקאים יודע להצביע שהם לא מרוצים, גם אנחנו יודעים להצביע שאנחנו לא מרוצים. אבל אלה שני אירועים של עניות דעתי, לוקח הרבה מאוד זמן לבחין אותם, ואני לא חושב שאפשר לכוונן אותם תוך שבוע לביקור של שר ההגנה.
אני נזכר שהבוקר הקראתי וואטסאפ של אולמרט באישורו שפעולה כזו שנים מראש, הפעולה הספציפית הזו, והכל מוכן, אתה יודע, ללחיצה על כפתור, וזה לא דבר שמתארגן עד הוק, זה ברור. תגיד, איך בכלל אתה רואה את המצב מול ממשל דמוקרטי לא לגמרי אוהד, אנשי אובמה חוזרים למסע ומתן, האיראנים מתקדמים מאוד, צנטריפוגות קצת השבטנו, אבל אתה יודע, אז עוד 9 חודשים, IR-9, מה אתה אומר לסיום?
תראה, בוא אני אתחיל אחד אחד. אנחנו לא קובעים את הממשל בארצות הברית. ואנחנו צריכים לומר להבין, זה הממשל, זה כמו מזג אוויר. זה הממשל, וממנו צריך להפיק את המקסימום לטובת מדינת ישראל. אין מה לילל על ממשל כזה ומה לסמוך על ממשל כזה. זה הממשל, ולא צריך לעבוד. אני יכול להגיד, הייתי ראש המטה לביטחון לאומי מול ממשל דמוקרטי בראשות הנשיא אובמה. כל אחד יחליט פחות טוב, יותר טוב. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה האיראנים. תראו, האיראנים בתוכנית הגרעין שלהם, אנחנו איתרנו אותה ב-1994-95. לקח לנו שנתיים כמעט לשכנע את האמריקאים שיש בכלל תוכנית כזאת. ואנחנו צריכים להמשיך במה שמוטל עלינו, על דורנו, למנוע מהאיראנים להשיג נשק גרעיני. יש לזה מחירים, יש לזה מחירים, יש בזה סיכונים, יש בזה סיכונים. האם זה יכול להוביל למלחמה גדולה? זה יכול להוביל למלחמה גדולה.
האם אנחנו יכולים לעשות את זה בכוחות עצמנו לבד?
התשובה היא, זה לא משנה אם אנחנו יכולים או לא, זה מוטל עלינו. ומה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו צריכים לעשות. אנחנו בוודאי לא מעצמה כמו ארצות הברית, אז אני אתאר לכם שאמריקאים, אם ירצו, יוכלו יותר, אבל זאת לא שאלה לדיון. השאלה לדיון היא מה אנחנו עושים בכוחותינו, לא מה אנחנו עושים בכוחותיהם. ואנחנו צריכים לעשות בכוחותינו את המקסימום.
אלוף מילואים יעקב עמידרור, תודה על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה רבה גם לכם.
חבר בחיקו לא אדע פחד אנשים כאן לא מוחות את דימותיי בחיקן לא אדע אהבה בין שורות הברושים ועצי המחת יש וילרים חבוי בליל אפלה אמשיך לחלום על צבע עינייך את עם שוב ושוב את עם שפתייך אחז עוד פעם אחת בדמותך בלי לדעת אפילו את שמך את הלב השארתי על צל ההר עם צבילי
לשמוע את השיר כרגע עד הסוף, אבל בגלל הזמן אנחנו אומרים שלום לאביגיל.
ערב טוב.
ערב טוב, בן ואריה.
אביגיל ארליכמן היא הבת של סער ארליכמן, שלפוברסקי במקור, אחותו של יפתח שלפוברסקי, זכרונו לברכה, לוחם שנפל באסון המסוקים הנוראי, והנשמה שלי נקשרה בנשמה של המשפחה ושלו, כי הגעתי עם צוות טלוויזיה למחרת לבית, לימים גם אני גר שני מטר משם בעוד השרון, וזה כבר השיר השלישי שאתם מוציאים, שאחיך כתב, את לא הכרת אותו, נכון אביגיל?
נכון, לא זכיתי להכיר את יפתח, הוא נהרג כמה שנים לפני שנולדתי.
כן, אמרתי אחיך, זה כמובן הדוד שלך.
הדוד, הדוד. כשאת שרה את זה, את חושבת על המילים, או את רואה את התמונה שלו מול העיניים?
גם וגם. החוויה של להיות חלק מהיצירה הייתה מאוד מרגשת ומיוחדת. אני חושבת שמה שמיוחד במילים עצמן זה... זה שיר אהבה, זה אמנם שיר זיכרון, אבל זה שיר אהבה שמשלב בין כל האלמנטים גם של אהבה צעירה וחדשה, אהבה מבט ראשון, יש שם תיאורים של הטבע שיפתח מאוד אהב, יש שם איזושהי תמימות מקסימה, וכמובן שהשיר מאוד מייצר לי חיבור מאוד חזק עם יפתח, הוא כתב המון שירים והיה לו כישרון באמת.
הוא היה בחור מיוחד בצורה בלתי רגילה, הוא היה עם אסתמה קשה והוא נלחם במכתבים ומלחמות להיות קרבי וקיבל את מבוקשו בסוף, ואז עלה על המסוק ההוא. את הלחן אגב לשיר הזה כתב אופיר חיון, ששחל את אחיו רונן במלחמת לבנון הראשונה. את שרה את זה יחד עם גילי בלום, שהוא גם הוא חייל שהשתחרר עכשיו, וכאילו איזה תחושות יש לך כשאת פתאום הדוד שאת לא מכירה, אח של אימא שלך, אתם בעצם מנציחים אותו.
נכון. אז גם כמו שאמרת, יש בזה הרבה סמליות. גם אני לפני גיוס עכשיו, וגילי קצת אחרי שחרור בשירות קרבי, וגילי גם נולד בשנה שיפתח נהרג בה. ובאמת גם ההירתמות הגדולה של השיר, שנינו לא זמרים, אבל באמת בזכות אופיר של חינת השיר, יש אותו מיטל שעשה לנו שורי פיתוח קול, ומעיין שצילם את הקליפ, אז הכל באמת יצא מאוד יפה. וכמובן שהקשר הזה עם יפתח הוא דבר מורכב, כי לא הכרתי אותו, אבל באמת דרך השירים והסיפורים והמשפחה...
ודרך האייטם הזה גם אנחנו קצת נכיר אותו. אני רוצה להספיק לשמוע עוד קצת, אז אביגיל, תודה.
תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה רבה לך על השיר, תודה רבה על איך שאת שרה אותו.
תודה רבה.
עורכת והמפיקה אפרת קורן, ערכה לשידור איציק אהרון, עורכת בדיגיטל, עורך הדיגיטל ג'וני דובה, חנו ספורט עם קופן ושרף. הנה עוד קצת יפתח של הפוברסקי, הרבה מאוד שנים לאחר נפילתו.
ואנחנו ניפגש בשבוע הבא.
בדיוק.